Genau.
בקשורים מהמערכת של כל הלשון, להגיד בלי נדר שיעור בענייני איפה, בלי נדר בערך איפה שאוחזים בדף היומי. אז השבוע אוחזים בדף היומי במסכת שבת, פרק שישי. אז נגיד בלי נדר קצת את זה. כתוב במשנה במסכת שבת, פרק שישי, דף ס' עמוד א', זה המשנה השנייה בפרק. לא יצא האיש בסנדל המסומר, ולא ביחיד בזמן שאין ברגלו מכה, ולא בתפילין, ולא בקמיע בזמן שאינו מן המומחה, ולא בשריון, ולא בקסדה, ולא במגפיים. אם יצא אינו חייב חטאת. מוזכר גם במשנה שבעה דברים שאסור לאדם לצאת מהם מרשות היחיד לרשות הרבים, או ללכת מהם ברשות הרבים. בגלל מלאכת תוצאה, יש אחד מלמד תת אבות מלאכות, שכתובים במשנה בפרק שביעי של מסכת שבת בדף ע"ג עמוד א', האחרון ברשימה זה המוציא מרשות לרשות. דהיינו, כל הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, או מרשות הרבים לרשות היחיד, או העברה של 400 ברשות הרבים, כל זה מלאכה מלמד תת אבות מלאכות שחייבים עליהם בשבת. אם עשה את זה בשוגג, אז חייב קורבן חטאת. אז אומרת כאן המשנה רשימה של דברים שאסור לעשות אותם בגלל זה, אבל פטורים עליהם מחטאת. דהיינו, שהם אסורים רק מדרבנן. מן התורה יש דבר שמתיר, ומדרבנן זה אסור. אז הדבר הראשון שכתוב במשנה, זה לא יצא איש בסנדל המסומר. הסיבה שמן התורה מותר, כי זה סנדל שלובשים אותו, הולכים אותו. מה שזה אסור זה רק מדרבנן, אז זה סנדל המסומר. זה בצורה מסוימת של דוחבים בו מסמרים בצורה שונה ממה שסנדל רגיל, וחכמים עשו את זה לא בגלל סיבה שקשורה ישירות ללכות שבת, אלא כמו שאומרת הגמרא, זה גמרא סנדל המסומר הייתה מאסרו, אמר שמואל, שלפי הגזרה היו. זאת אומרת, אנשים שהיו עריקים ברוכים מהגזרה של הגויים, היה בזמן הגזרות של היוונים או של הרומאים, שאלפי הגזרה היו והיו נחבאים במערה ואמרו הנכנס ייכנס והיוצא אל יצא, כדי שלא יתפסו אותם. וכל אדם לפני שנכנס הסתכל שאף אחד לא רואה שהוא נכנס, אבל היוצא אל יצא, כי כשאדם יוצא הוא לא יודע אם רואים בחוץ או לא. אז אמרו הנכנס ייכנס והיוצא אל יצא. וקרה שנפח סנדלו של אחד מהם. זאת אומרת, כשהוא הלך, הסנדל היה הפוך, אז היה נראה להם שמישהו יצא, והם חשבו שעכשיו, וראו אויבים, ועכשיו באים עליהם. אז דחקו זה בזה והרגו זה את זה, יותר ממה שהרגו בהם אויבים. רבי אלעאי בן אלעזר אומר קצת אחר, זה היה סיפור. במערה הם יושבים, ושמעו קול מעל גבי המערה, כסמורים היו שבאו עליהם אויבים, דחקו זה בזה והרגו זה את זה, יותר ממה שהרגו בהם אויבים. רב בר יחזקאל אמר בבית הכנסת היו יושבים, ושמעו קול מאחורי בית הכנסת, כסמורים היו שבאו עליהם אויבים, דחקו זה בזה והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו בהם אויבים. באותה שעה אמרו, אל יצא אדם בסנדל המסומר. שואלת אמרה, אם כך יחי בכל נעם וניצר, עונה הגמרא מעשה כי יהווה בשבת אבי. אז יש כאן אריכות דברים בגמרא, בדינים של זה. השולחן ערוך כמדומני, שבכלל לא הביא את הדין הזה. הרמב״ם מביא את זה מאוד בקצרה, בהלכות שבת פרק י"ט הלכה ב'. אנחנו נקצר בזה, רק פרט אחד רוצה לדבר בלי נדר בדף ס' עמוד ב', בסוף הסוגיה של זה כתוב כך. אמר רבי חייא, אילאו דקרו לי בבלי שר איסורי, שרינה ביתובה. אם לא שהיו קוראים לי בבלי שמתיר איסורים, הייתי מתיר בזה אפילו הרבה. זאת אומרת, כתוב בגמרא לפני כן, שאם יש לי רק קצת מסמרים, אז מותר. כמה זה קצת שמותר? יש כמה שיטות. יש מותר, שיטה שמותר 5 בכל סנדל, יש שיטה שמותר 7 בכל סנדל, יש שיטות אחרות. אז הוא היה, אמר שהוא היה מתיר יותר מזה אפילו. כמה? אז אומרת הגמרא, בפומדיתא אמרין 24, בסורה אמרין 20 וטרטל. אמר רב נחמן בר יצחק וסימניך, הדעתא בפומדיתא לסורה חסר טרטל. אז מה הפשר הדבר שהוא אמר? אילאו דקרו לי בבלי שר איסור שרים בטובה. מה רבי חייא אמר? שהוא לא מתיר כי הוא מפחד שיקראו לו בבלי שמתיר איסורים. כי רבי חייא בא מבבל, עלה לארץ ישראל כמו שכתוב בגמרא במסכת סוכה בדף כף. לכן הוא לא מתאים יותר. מה הכוונה? מה, וכי אכפת לו מה יגידו עליו? הכוונה היא כאן הרבה יותר עמוקה. יש משנה במסכת עדויות. פרק ח' קרוב לסוף המסכת, פרק אחרון של המסכת, פרק ח' במשנה ד' כתוב ככה: העיד יוסף בן יועזר איש צרדה על אי קמצא דחן ועל משכבת מטבחי הדינון דחיין ודקרב במית המסתעב, וקראו ליוסף שריה. יוסף בן יועזר היה מגדולי התנאים. יש במשנה במסכת אבות פרק א', מבואר שמה משה קיבל תורה מסיני, מסרה יהושע, יהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. ושמעון הצדיק היה מאנשי כנסת הגדולה, משיירי כנסת הגדולה. ואנטיגנוסיס סוחו היה תלמיד של שמעון הצדיק. אחרי זה כתוב במשנה רשימה של 5 זוגות. הזוג הראשון, יוסף בן יועזר איש צרדה, יוסף בן יוחנן של ירושלים, שקיבלו, שהם קיבלו מאנטיגנוס את התורה. ואחרי זה יהושע בן פרח ומדעי הרבילי קיבלו מהם. ואחרי זה יהודה בן טבעי ושמעון בן שטח קיבלו מהם. אחרי זה שמעיה ואבטליון קיבלו מהם. ואחרי זה הלל ושמאי קיבלו מהם. אז זה 5 זוגות. אז הזוג הראשון זה יוסף בן יועזר איש צרדה, יוסף בן יוחנן של ירושלים. זה מובא גם במשנה במסכת חגיגה, פרק שני דף ט"ז, שם כתוב שבזוגות הראשון היה נשיא והשני אב בן דין. אז הוא הראשון בזוגות, בזוג שלו, אז הוא היה הנשיא. זאת אומרת, ב5 זוגות הוא היה בזוג הראשון והיותר חשוב, הנשיא. זה היה מגדולי עולם. יש במדרש הבא בסוף פרשת תולדות סיפור מעניין מאוד על פטירתו. הוא נהרג על קידוש השם על ידי היוונים, ובתוך ממש סמוך לפטירתו, להריגתו, הוא החזיר בתשובה את האחיין שלו, יקום איש צרורות. יש לנו סיפור מעניין מאוד בנושא, אולי בהזדמנות נדבר על זה בני נדר. על כל פנים, אז יוסף בן יועזר הזה הכיר כמה קולות, וקראו לו יוסף שריה על זה. בגלל שהוא הכיר את זה, קראו לו יוסף שריה. מה המשנה הזאת באה לספר לנו את זה שקראו לו יוסף שריה? שריה זה מתיר. אז יש בגמרא במסכת עבודה זרה, דף למדווה ועמוד א', תהייתי דף למדזיין עמוד א', כתוב בגמרא: מסתמיך ואזי לרב יהודה נשיאה, הקיף עד רבי סמלאי שמי. רבי סמלאי שם בעצמו, מחשובי המוראים, הוא היה השמש של רבי יהודה נשיאה. ואז רבי יהודה נשיאה אמר לו: סמלאי, לא היית אמש בבית המדרש שאיתרנו את השמן. זאת אומרת, היה גזרה, היו חכמים שגזרו שלא להשתמש בשמן של גויים, אפילו אם ברור שמבחינת כשרות אין בזה שום שאלה. היום ממלך שר אפשר לזה, היום בכל דבר מערבים כל כך הרבה חומרים שבלי הכשר אין שום אופן להתיר. אבל רצו לעשות אפילו באופן שאין שום חשש בכשרות גזרה כדי שלא יתיידדו איתם, שלא יתחתנו עם בנותיהם. אז אמר לו, אז הוא אמר לו שהם התירו את זה, כי הגזרה הזאת הייתה מדי קשה והציבור לא קיבל אותה. אז אמר לו, בימינו תתיר את הפת, אולי גם את האיסור של פת אקום תתיר. אז הוא אמר לו, אם כן, קראו לן בית דין השריה, זה לא טוב, דתנא לאיד ירמי יוסי בן יועזר איש צרדה, עלי קמצא דחן ועל משכבת מטבחי הדחן ואל תקרב דמית מסעה וקראו יוסף שריה. הוא התיר ג' דברים וקראו לו יוסף שריה. אז הוא שאל אותו, המסמלה היא, שם הוא התיר ג' דברים, אתה התארת אחד, ותתיר עוד אחד זה רק 2, אז עוד לא יקראו לך שריה. בית דין שריה. אמר, לא, יש עוד דבר שהוא יתיר. אז אם יתיר גם את זה, כבר נגיד בדברים, יקראו לו בית דין שריה. אומר, על פי זה הרמב״ם, בהלכות, ממרים פרק בית הלכה אחרת מלכות ממרים, זה בספר שופטים, לכות ממרים ברמב״ם, פרק ב' הלכה אחרת כותב הרמב״ם כך. וכל בית דין שהתיר שני דברים, אל ימהר להתיר דבר נוסף. זאת אומרת, כוונת הגמר, המשנה, וזה שעל זה שרבי יוסף בן יועזר, איש צרדה, התיר ג' דברים, קראו לו יוסף שריה, בא להגיד שזה דבר שלא כדאי לעשות כך. וגם זה הכוונה בגמרא בעבודה זרה, דף ל"ז עמוד א', שהוא לא רצה רבי יהודה הנשיאה להתיר עוד דבר, כי קראו לו בדין השריה. מה הכוונה? צריך להיזהר לא למהר לעשות את זה. אם התירו הרבה דין שני דברים, השתדלו לא להתיר דבר נוסף אם אין הכרח. מה פשר הדבר? זה יוצר אווירה שלהקל זה גדלות, זה מעלה, זה לא טוב. זה אווירה לא טובה, זה מוציא אווירה של קלות ראש בהלכה. יש גמרא בכמה מקומות שכתוב כוחא דאתרא עדיפא. אז אנשים חושבים בטעות שהכוונה, שהחוכמה להקל. זה לא זה הכוונה בגמרא. גמרא במסכת ברכות דף ס עמוד א', להגיד את זכות החלום. זה גמרא במסכת ברכות דף ס עמוד א', והמסורת הש"ס שם מציין לעוד רשימה של מקומות שכתוב את הלשון הזה בעירובין. דף עין בית עמוד בית וביצה דף בית עמוד בית וקידושין דף סמך עמוד בית וגיטין דף במאלף עמוד בית ועין דן עמוד בית וחולין מונחת עמוד א' ונידן נתת עמוד בית. זאת אומרת שבהרבה פעמים בש"ס נמצא הלשון הזה. לפי מה שמצוין פה בשמונה מקומות בש"ס נמצא הלשון הזה. אחד בברכות דף סמך עמוד א', ופעמיים בסדר מועד בעירובין עין בית עמוד ב', וביצה בית עמוד ב', וג' פעמים בסדר נשים, בגיטין מ"א עמוד ב', ועין דלת עמוד ב', וקידושין סמך עמוד ב', פעם אחת בסתר קודשים בחולין נ"ח עמוד א', ופעם אחת בנידן, בסתר תאות נידן נ"ט עמוד ב'. אז יחד זה שמונה פעמים, אחד בברכות, אחד בחולין, אחד בנידה, ג' בסדר אחד בברכות, אחד בחולין ואחד בנידה, אחרי זה שתיים בסדר מועד, ירובין עין בית עמוד בית ביצה בית עמוד בית, וג' בסדר נשים, קידושין סמך עמוד בית וגיטין מאלף עמוד בית ועין דף בית, יחד שמונה מקומות. אבל לא הכוונה של להיות מקל זה החוכמה. אדרבה, רש"י מסביר במסכת ביצה דף בית עמוד בית מה הכוונה. שהכוונה שאם לא יודעים ברור את ההלכה צריך לאסור, ואם בשביל להתיר צריך לברר. אז כשהאוסר, אנחנו לא יודעים אם הוא אוסר את זה בתורת ודאי, הוא מספק. ואילו המתיר בהכרח שהוא ברר את זה. אבל זה לא אומר שכשיש הלכה לא ברורה, אז חוכמה להקל. אדרבה, אם יש אדם ראיות, אז דבר טוב. בלי ראיות, הכל, התורה היא תורת אמת. מקום שהדין האמיתי להחמיר, צריך להחמיר. מקום שהדין האמיתי להקל, צריך להקל. ואם אדם לא יודע, אז חשוב מאוד שיברר, ואז את מה שיתברר את זה יגיד. אבל לעשות אווירה של להקל, זה דבר שרואים פה בגמרא, משנה ובגמרא, משנה בעדויות פרק ח' משנה ד' וגמרא עבודה זרה דף ל"ז עמוד א', והרמב"ם בהלכות ממרים פרק ב' הלכה ח', צריך למנוע אווירה של קלות להקל בהלכה. ודאי שלאסור את המותר זה דבר שחמור, אבל גם להתיר את האיסור זה דבר חמור. בפרט היום בימינו, לצערנו הגדול, יש לחץ של חוגים מסוימים להקל. בפרט בהלכות גיטין, יש לחץ של כל מיני ארגוני נשים, הלכות עגונות, הלכות גיטין להקל, והם לא באים מתוך נקודה של ההלכה, הם מתוך זלזול בהלכה. סיפר לי ידיד שלי, שחבר שלו רצה להיות דיין, אז יש ועדה של המדינה לקבוע את הדיינים, אז נפגשו איתו לפני כן, אנשים מהוועדה, לא שומרי מצוות, ואמרו לו שאם הוא יפסוק כמו הפסק של המהרשד"ם בהלכות גיטין, אז אם זה הכוונה שלו, אז לא, שידע שאין לו סיכוי להיות דיין. אנשים חילונים יודעים אם הלכה כמו המהרשד"ם או לא, הם יכולים לחלוק, יש מחלוקת בדין של המהרשד"ם, אבל הם יכולים לחלוק, להביע דעה בכזה נושא. ואז הרב אלישיב פסק כמו המהרשד"ם, אז הם רוצים לו, מי שיפסוק כמו הרב אלישיב, אז מבטלים את זה. מה זה המהרשד"ם הזה? זה מהרשד"ם שמי שהתבונן, אין הצדקה של ארגוני זכויות אנשים, אפילו אם לא שאין להם הבנה בהלכה, אפילו אם מבחינת הקריטריון שלהם אין סיבה להצדיק נגד זה. מה זה המהרשד"ם? יש אופנים בהלכה שמותר לכפות אדם לתת גט. אם הוא לא רוצה, הגט צריך להיות ברצון הבעל. אם אפשר על פי הלכה אסור לכפות אותו וכפו אותו, אז הגט בטל. האישה נשארת אשת איש. אבל יש אופנים שמותר, ניקח דוגמה קיצונית. אם אדם חולה באיזו מחלה מדבקת, ואין רפואה לזה. ואם הוא ימשיך לחיות עם האישה, היא עלולה להידבק ולמות, או לסבול סבל נוראי, אז ודאי שכופים אותו לגרש. זה במפורש הדין הזה בגמרא ובשולחן ערוך. עכשיו, אם הוא לא רוצה, אז יש אופנים שאפילו במכות כתוב שצריך לכפות אותו עד שימצא. שואל הרמב״ם, בהלכות גירושין סוף פרק ב', מה התועלת מכזה דבר? מה, שאתה מרביץ לו מכות עד שהוא רוצה, אתה רואה שהוא לא רוצה. אם אתה אומר שאפשר לתת גט בלי שהוא רוצה, בבקשה, אבל זה לא כך, אתה אומר שאתה צריך שהוא יוצא. רצון ממכות זה רצון, אז עונה על זה הרמב״ם תשובה כזאת. בסוף פרק ב' בהלכות גירושין, ולמה לא בטל הגט הזה? שהוא אנוס על ידי המכות שנתנו לו. אומר הרמב"ם, שאין אומרים אנוס, אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו מחויב לתורה לעשותו. כגון מי שהיכו אותו עד שהוא מכר או נתן נכסיו. אבל מי שתקפו יצרו הרע, לבטל מצווה או לעשות עבירה, והיכו אותו עד שעשה דבר שהוא חייב לעשות אותו, או עד שהתרחק מדבר שאסור לעשות אותו, אין זה אנוס ממנו, אלא הוא אנס עד סוף דעתו הרע. לפיכך, כיוון שהוא רוצה להיות בישראל, רוצה לעשות כל המצוות רק מעבירות ויצרו שתקפו, כיוון שהוא קד שתשש יצרו מה רוצה, אני כבר גרש את רצונו. אבל אם לא היה הדין להכות אותו, וטעו והיכו אותו, הרי זה גט פסול. אז מה כתוב כאן ברמב"ם? אם אדם חייב על פי הלכה לגרש ובעבריינות הוא לא מסכים ומקים אותו, אז באופנים מסוימים הגט חל, כי באמת הרצון הפנימי שלו בלב זה באמת לעשות את המשהו מצווה, והיצר הרע מפריע לו על ידי המכות. היצר הרע נחלש, הוא עושה את מה שבעומק הלב הוא רוצה. אומר המהרשד"ם, אבל אם הוא מוכן לגרש, רק יש לו תנאים מסוימים. זאת אומרת, הוא אומר תנאים קשים מאוד, שהיא לא יכולה לעמוד בהם, אז זה לא נקרא שהוא מוכן לגרש. אבל אם זה תנאי סביר, הגיוני, אומר, אז במקרה כזה, זה לא נקרא שהוא לא מוכן לגרש? מוכן, תעשה את התנאי, למה להרביץ לו? למה לכפות אותו? והרב איזה שכך פוסק שבמקרה כזה אסור, יש חולקים עליו, והם מתערבים בזה. איזה, למה זה כזה נקרא זכויות האישה? בסדר, שהיא תקיים את התנאי שהוא מבקש. והוא ייתן גט, מה הבעיה? למה מציגים את זה ככזה עוולה גדולה לאישה? אפילו אם זה היה באמת קשה מאוד לאישה. אבל אם זה הלכה, זה הלכה. אבל זה בכלל לא כזה מקרה טרגי. הרי במקרה שבאמת התנאי שהוא דורש זה תנאי שקשה מאוד לקיים, וזה אמר שדמה שבזה הוא לא דיבר. הוא אומר, לדוגמה, הוא אוסר עליה 5 שנים ללכת לבית הוריה, לא זוכר, 5 שנים או שנה, אני לא זוכר. אבל הרבה מזה דובר על משהו הרבה יותר קל. בכלל, רוב המקרים שהם טוענים לסרבנות על גיטין, שלא יובן מדבריי לא נכון, מי שעל פי הלכה חייב לגרש, אסור לו לסרב, לא שאני בא לגבות את מי שמסרב. אבל רוב המקרים שהם אומרים, לא מדבר שהבעל לא רוצה לגרש, אלא שלבעל יש תנאים מסוימים. וויכוחים, יש ויכוחים בענייני הנכסים או הילדים, אז, ובהרבה מהם, כי הוא באמת צודק, על פי הלכה ודאי צודק. וזה מקרים בכל יום, דברים חמורים מאוד מה שעושים. כי גם החולקים על המערשדם, במקרה שעל פי הלכה הוא חייב להתנות, על זה הם לא נחלקו. יש מקרים שהאיש שומר תורה מצוות, והאישה החילוניה התחלנה. עכשיו, הבעל אומר, הוא מוכן לתת גט, רק שיהיה מסודר באופן ברור שהיא לא מחלנת את הילדים. הילדים עד אותו יום היו שומרי מצוות, ממשיכה, מתחייבת לשלוח אותם לחיוך תורני. היא לא מסכימה. אז כופים אותו לגרש, בלי לקיים את הדרישה הזאת שלו. על פי ההלכה, הוא חייב להגיד שהוא לא מגרש עד שיסדרו שהילדים ימשיכו לשמור תורה מצוות. אז איך אפשר לכפות עליו? ובזה גם החולקים על המערשדם אותי, בגלל שפה הוא חייב לעשות כזה תנאי. והם לא כך מורים, בצערי הגדול, דיברתי בעצמי עם דיינים. הם מורים בלעד שהוא חייב לגרש, והגדים זה עניין אחר. אבל זה עניין אחר, הוא חייב להתנות את הגירושים כזה. ולמה זה נקרא שמאגנים אותה אם שומרים על הזכויות שלו שהילדים ימשיכו להיות שומרי מצוות? ועוד כהנה וכהנה שהיום יש לחצים של כל מיני ארגונים ללכת כולות נגד התורה. ויש אנשים חושבים, כן, כוח עדי יותר עדיף, כוח עדי יותר עדיף. זה ממש ממש לא הכוונה שלך, כוח עדי יותר עדיף. זה ההפך מקיום התורה, זה הכירת התורה. נעבור עכשיו לדף סמך אלף עמוד א'. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, מסכת שבת דף סמך אלף עמוד א', כתפילין, כך מנעלין. מה תפילין בשמאל, אף מנעלין בשמאל. זאת אומרת, רבי יוחנן סובר שכשאדם לובש את הנעליים, קודם ילבש נעל שמאל, ואחר כך ילבש נעל ימין. כיוון שיש לנו מצווה, נעל בדרך כלל עשויה מאור, ותפילין עשויה מאור, אז כיוון שבתפילין מניחים על יד שמאל, אז גם בלבישת הנעליים מקדימים את נעל שמאל לנעל ימין. שואלת הגמרא, מי טבעי? כשהוא נועל, יש ברייתא שכתוב כשהוא נועל, נועל של ימין, ואחר כך נועל של שמאל. כמו שהיום אנחנו יודעים שכך כתוב שולחן ערוך, כך נוהגים בלי נדר למעשה. אז מי טבעי, בברייתא כתוב הפוך ברבי יוחנן. כשהוא נועל, נועל של ימין, ואחר כך נועל של שמאל. אמר רב יוסף, אשתא דתנא אחי, ואמר רבי יוחנן אחי, לעבד אחי עבד, ולעבד אחי עבד. איך שהוא רוצה, יעשה. יש לו, אם הוא יעשה, ילבש קודם שמאל, הוא סומך על דעת רבי יוחנן. אם הוא ילבש קודם ימין, אז הוא סומך על הברייתא. אמר לאביי דילמה, רבי יוחנן המתניתין לא אבי שמיע לי, ואבי שמיע לי אבי אדר בי. מן אבי שמיע לי וכזבה הלכה כאותה משנה. אמר רב נחמן בר יצחק, ירא שמיים יוצא ידי שתיהן, ומה נאמר ברי דרבנה. איך יבין? סיים די ימינה ולא קטר, וסיים די שמאל וקטר. ואנא קטר די ימיני. מה הכוונה? קודם הוא לובש את נעל ימין, ואחר כך את נעל שמאל. אבל כשהוא לובש את נעל ימין, הוא לא קושר את השרוכים. ואז הוא לובש את נעל שמאל, ואז הוא קודם קושר את השרוכים של נעל שמאל, ואחרי זה את נעל ימין. אז זה שלעניין הלבישה, הוא מקדים את רגל ימין. לעניין קשירת השרוכים, הוא מקדים את רגל שמאל. ואז הוא יוצא ידי שני השיטות. וכך נפסק בשולחן ערוך לעשות. ממשיכה הגמרא ואומרת, אבא רב אשי חזין, רב כהנא לא קפיד. רב כהנא לא הקפיד בעניין הזה. מה הכל טוב, איך שיעשה זה טוב. אבל בשולחן הוא נפסק לעשות כמו מרברי דרבנה. כל מי לבוש נעל ימין, אחר כך נעל שמאל. ואז לקשור את נעל שמאל, אחרי זה את נעל ימין. אומרת הגמרא עוד ברייתא, תנו רבנן, כשהוא נועל, נועל של ימין ואחר כך נועל של שמאל. כשהוא חולץ, חולץ של שמאל, אחר כך חולץ של ימין. זאת אומרת, כמו שאתה מחשיב את רגל ימין ונעל ימין יותר על ידי זה שאתה קודם לובש נעל ימין אחרי זה נעל שמאל, אז גם בחליצה ההפך, אתה קודם חולץ את שמאל, אחרי זה חולץ את ימין. שרגל ימין תשאר כמה שיותר זמן עם הנעל. עכשיו, וכך פוסק השולחן ערוך, אומר השולחן ערוך באורח חיים, סימן. סימן סימן בית סבדל, אינעול מנעל ימין תחילה ולא יקשרנו. ואחר כך אינעול של שמאל ויקשרנו ויחזור ויקשור של ימין. אומר הרבה, אגב, במנהלים שלנו שאין להם קשירה, אינעול של ימין תחילה. סעיף A, כשחולץ מנעליו, חולץ של שמאל תחילה. יש על זה הוספה בספר חימושי הגאות על הטור. זה פירוש קדמון שכבר לפני מאות שנים נדפס על דף, על הדף פטור, אומר החידושי הגאות, שכמו שכשאתה אומר בלבישה, הוא לובש קודם ימין ואחר כך שמאל, ובחליצה ההפך, הוא קודם חולץ של שמאל ואחר כך של ימין, אז גם... אז גם, לעניין הקשירת הנעליים, שאמרנו שהוא קודם קושרת של שמאל ואחר כך של ימין, אז כשהוא חולץ את הנעליים, קודם פותח את הקשר של שמאל, קודם פותח את הקשר של ימין, ואחר כך את הקשר של שמאל, ההפך מלבישה, ואז חולץ את של שמאל, ואחרי זה חולץ של ימין. אצלי פעם יהודי, שם הרב גמליאל רבינוביץ', הביא לי איזה חוברת שהוא הדפיס, שיש שם מכתב שהוא שלח לשאול את הרב קניאבסקי, האם בחליצה גם כן יש, כמו שבלגבי הלבישה של הנעליים, אז בחליצה צריך לעשות ההפך מהלבישה. בלבישה הוא לובש קודם ימין, בחליצה הוא חולץ קודם שמאל. האם גם כשמתיר את הקשרים צריך לעשות הפוך בקשירה? שבקשירה קודם קושר שמאל ואחר כך ימין, אז קודם יפתח את של ימין ואחר שמאל. והרב קניאבסקי אמר לו שאין צורך בזה. אבל אז שלחתי מכתב לרב קניאבסקי עם החידושי הגאות של הטור, על הטור שפוסק לא כך. אז הוא, אם אני זוכר נכון, הוא ישיב שיש איזה דעות לכאן ולכאן. זה חידוש, החידושי הגאות הזה על הטור, חידוש המשנה ברורה לא הביא את זה. עכשיו נעבור בלי נדר לדף סמך ב' עמוד א'. אומרת הגמרא, לפי הגרסה שלנו בגמרא, אמר אביי, שין של תפילין הלכה למשה מסיני. ואמר אביי דלת של תפילין הלכה למשה מסיני. ואמר אביי יוד של תפילין הלכה למשה מסיני. מה הכוונה? מסביר רש"י, בתפילין של ראש יש בצדדים שתי שינים, שין אחד מימין, שין אחד משמאל. שין אחת היא של ארבע ראשים, ושין שנייה היא של ג' ראשים. כך פוסק השולחן ערוך. סימן למדבט. שולחן ערוך מסימן למדבט סעיף ב', שין של תפילין הלכה למשה מסיני. זה נמצא, הדין הזה ששין של תפילין הלכה למשה מסיני נמצא בש"ס בג' מקומות. אחד בגמרא בעשרת שבת דף כ"ח עמוד ב', כתוב שמה אמר אביי שין של תפילין הלכה למשה מסיני. וגם בגמרא בשבת סמך ב' עמוד א', אמר אביי שין של תפילין הלכה למשה מסיני. וגם בגמרא במסכת מנחות, בדף למדע עמוד א', אמר אביי שין של תפילין הלכה למשה מסיני. אז פוסק את זה השולחן ערוך וכך כותב בסימן למד ב' סעיף מ' ב'. שין של תפילין הלכה למשה מסיני, שעשה באור הבתים של ראש כמין שין בולטת נקמתי האור, אחד מימינו ואחד משמאלו, של ימין המניח של ג' ראשים, ושל שמאל המניח של ארבעה ראשים. סימן לזכור איזה ארבע ואיזה ג', הגימטריה של המילה שמאל הרבה יותר מהגימטריה של המילה ימין. שמאל בגימטריה שין עין א', ימין בגימטריה 110. אז בשל שמאל יש יותר ראשים, ארבעה ראשים. בימין יש, בשל ימין יש ג' ראשים. אומר הרמ"ה, מי הוא מפך אינו נפסל. מסע הפוך, בימין ארבע ראשים, בשמאל ג' ראשים, זה לא נפסל. אומר המשנה ברורה, אבל אם הוא עשה בשתי הצדדים של ג' או בשתי הצדדים ארבע, אז זה פסול. מקל וחומר, אם חיסר את אחד לשני, עשה רק שין אחד בצד אחד, מקל וחומר זה פסול. מה הדין אם הוא עשה שתי שינים, אחד של ארבע, אחד של ג', אבל לא בימין ושמאל, אלא מקדימה ואחורה? זה קצת קשה, כי זה הרי ארבע בתים בצדדים, אז אתה רואה שם רק בית אחד, אבל מקדימה ואחורה אתה מחולק לארבע בתים, ובכל אופן הוא יצליח לסדר שם. אחד של ארבע, אחד של ג', אחד קדימה, אחד מאחורה, אינני יודע. אבל כל מיני זמן כתוב בשולחן ערוך, מרשום בלי נדר, סימן למשבט סעיף ב', שין של תפילין הלכה למשה מסיני, שיעשה באור הבתים של ראש כמין שין בולטת מקמטי האור, אחד מימינו ואחד משמאלו. של ימין המניח של ג' ראשים, של שמאל המניח של ארבע ראשים, ואומר רמה גם אם מפך אינו נפסל. אם עשה בימין ארבע ושמאל ג' לא נפסל. אבל המשנה אמרה, אבל אם עשה בשתיהם ארבע או בשתיהם ג' זה כן פסול. יש כמה וכמה פרטים בדינים של עשיית השין, שירצה יעיד בסביבה שם בפוסקים. עכשיו, בגמרא, בשתי הגמרות שראינו את זה, בשבת כ"ח עמוד ב', ומנחות למדע מדם זה כתוב רק על שין. אבל בשבת ס"ח עמוד א', לפי הגרסה שלנו כתוב, אמר אביי שין של תפילין על חם של סיני, ואמר אביי ד' של תפילין על חם של סיני, ואמר אביי י' של תפילין על חם של סיני. מה זה ד'? זה הכוונה בקשר של התפילין של ראש. שהקשר של התפילין של ראש מאחורי הראש הוא עשוי בצורה של ד'. והיוד מסבירה שזה בסוף הקשר של התפילין של יד, יש צורה של יוד. תוספות חולקים כאן ולא גורסים ד' ויוד. כמו שגורסים רק שין של תפילין לחם של מצנאי, ד' ויוד לא. השולחן ערוך פוסק בסימן למד ב' בסעיף מ"ב, יכניס הרצועה תוך המעבר תמסי קשר כמין ד' בשל ראש, וכמין י' בשל יד, להשלים אותיות שין ד' וי' עם השין של ראש. רש"י שכן סובר שגורסים גם ד' וי' אומר, אז יחד יצא שם שקאי. בשל ראש יש שין, בקשר של ראש יש ד', בקשר של יד יש י', יחד זה שם שקאי. אז השולחן ערוך פסק כמו שיטת רש"י, לא כמו שיטת תוספות. אומר המשנה ברורה בסימן ל"ב, סעיף נ"ב, בסימן ל"ג, כתב אליה רבא, מעשה באחד שראה אחר חצה תפילין שהותר הקשר של יד, והוריתי לחזור להנחל ולא תקעת שבא בכלל המצווה תפילין כל היום בטעמו, ולשיטת רסלו היו דרך הרבה של מסייל, לא יצא עדיין ידי המצווה. אז אומר המשנה ברורה שמה הדין אם אין צורה של יוד בקצה של התפילין של, של הרצועה של התפילין של יד, לפי רש"י התפילין פסולות, לפי תוספות התפילין שעות, וצריך להחמיר כמו שיטת רש"י. יש בו שאלה מעניינת מאוד. ואדם רגיל שלובש את התפילין, אז הבית נמצא, מניח את התפילין על יד שמאל, כמו שהגמרא דורשת מדרשות בגמרא מסכת מנחות, שמניחים את התפילין על יד שמאל, אז הוא מניח את התפילין על יד שמאל, הבית על היד, והקשר לכיוון הלב. עכשיו, הגג של היוד צמוד לבית, והרגל של היוד יוצאת מהבית לכיוון הגוף של האדם, והיא יוצאת בקצה הימני של הגג. אז זה כמו יוד של ספר תורה, שביוד של ספר תורה יש גג ליוד ויש רגל, והרגל יוצאת בצד ימין של הגג. אבל אדם שהוא שמאלי, איתר יד כלשון הגמרא, אז הוא מניח תפילין מבואר בגמרא ביד ימין. עכשיו הבית מונח על היד והקשר לכיוון הגוף. אז אם הגג צמוד לבית והרגל יוצאת מהגג בקצה, באותו קצה כמו של אדם רגיל, אז יוצא שהרגל של היוד מתחברת לגג של היוד בצד שמאל של הגג. מי שיקח תפילין רגילות וישים על יד שמאל, לא להניח, רק בלי לקשור, לא למצווה, רק להניח בשביל לשים לב לדברים, ויקח תפילין וישים תפילין של היתר וישים על יד ימין, ויראה, יבין מה הבעיה, שאם עושים את הקשר של התפילין של היתר, דיים של שמאלי, באותו מבנה חיצוני כמו שעושה אדם רגיל, אז יוצא שהיוד שבסוף התפילין של יד, הרגל שלה יוצא מצד שמאל של הגג שלה. ורגל כזאת בספר, יוד כזאת בספר תורה פסולה. אז מי שעורר על השאלה הזאת בעיקר בדור האחרון היה יהודי בשם רב שמאי סופר. הוא היה עושה בתים מומחה גדול, מומחה גדול מאוד. היה גר בירושלים על יד בנייני העדה החרדית. שמיים גדול מאוד. הוא סיפר לי, הייתי הרבה פעמים אצלו, הוא סיפר לי שבצעירותו, כשהוא היה, אני מדבר על תקופה שלפני השואה, עוד לא היה נהירה המונית לארץ ישראל, כמו אחרי השואה, אבל היה מגיע מפעם לפעם. אז אומר, כל אדם שהגיע לירושלים שהוא הכיר אותו, היה מתיידד איתו, ומבקש לו רשות, אחרי זה לפתוח את התפילין שלו, לבדוק מה קורה שם, למה, ללמוד עוד מנהגים, איך עשו את זה, אמר לו, מאיפה באת מוורשה, מאיפה באת מקרקה, כל אחד מאיפה שבא, ללמוד את המנהגים שלהם. אז הוא טען שהצורה שעושים קשר של תפילין, של היתר יד, יש פה בעיה, שהרגל יוצאת מצד שמאל של הגג, ורגל, ויוד כזאת בספר תורה פסולה. אז לכן הוא היה עושה בצורה הפוכה. להיתר הוא היה עושה, שהרגל יוצאת לא לכיוון הגוף, אלא לכיוון התפילין. ואז היא יוצאת מצד ימין של הגג של היוד. ספר לי שאחרי הרבה שנים, הוא כבר היה עושה כך, כבר אחרי הרבה שנים, הוא עשה מבטים לסטייפלר זצ"ל, הקהילות יעקב, אבא של הרב קניאבסקי. והסטייפלר זצ"ל היה בעצמו יותר יד, שמאלי. אז התעורר השאלה איך לעשות, כי עד אז הסטייפלר היה נוהג לעשות כמו שהיה מנהג לפני שרב שמאי סופר התחיל לעורר על זה. ויש מכתב מהסטייפלר בעניין, מפס פעם ספר משה מגיירת נתירה מהקהילות יעקב, אז במהדורות האחרונות של הספר, אז הוא מודפס שם בספר המכתב של הסטייפולר הזה, שהוא מסביר למה יש להכשיר גם מי שעשה כמו מנהג העולם, שאצל היתר עושים את הרגל יוצאת מצד שמאל של הגג ולא מצד ימין של הגג. אז הוא אמר לרב שמאי שישאל את הנושא למנחת יצחק, מנחת יצחק היה רב יצחק יעקב וייס הצל, הרב של ירושלים, הרב של ישראל, תם העדה החרדית, היה מפועל אותו בבית הכנסת, הרבה מהצילות, אז שישאל אותו, ומה שהוא יגיד כך יעשה. אז הוא סיפר לרב שמאי שהוא שאל אותו סמוך לתפילת ערבית, ואחרי זה אמר לו שהוא יעיין בזה, הוא בא אליו אחרי זה, אחרי תפילת שחרית, ואז הוא אמר לו שהוא לא עניין בזה כל כך היטב, אבל קצת עניין בזה, מה שנראה לו שני הצורות כשר, יותר טוב אבל לעשות כמו שעושה רב שמאי, שמשנה מהמנהג ומוציא את הרגל, לא לכיוון הגוף, אלא יוצא ביטר, אלא לכיוון התפילין, שאז יוצא בקצה הימני של הגג. אז כך הוא עשה לסתם לא זצל, והסתם לא זצל כך לבש את התקופה. אחרי זה, הסתם לא זצל יתור שוב לנושא, ואז הוא מציא פטנט חדש. דבר ראשון, הוא החזיר את זה להיות שהרגל יוצאת מצד שמאל של הגג, לכיוון הגוף. אבל בגלל הבעיה שיוד עם רגל מצד שמאל של הגג זה לכאורה פסול, אז הוא עשה התחבולה. הוא חתך ברגל הזאת של היוד צורה של יוד על ידי חיתוך. אחרי זה הלכתי אצל הסטייפלו זצל, זה היה נגמל בערך בשנת תפשיל מגדל, אני זוכר בדיוק את השנה, והוא הראה לי את התפילין שלו ומה שהוא עשה, שהוא באמת עשה שני דברים, שני יהודים יש שם כביכול, גם היהוד שבקשירה, שהיא, כיוון שהוא יתאר, אז הרגל של היהוד יוצא מצד שמאל של הגג, וגם יהוד של חיתוך, שבה הרגל מצד ימין של הגג. ואז הוא פתח בטור באור החיים בסוף סימן למד ב' והקריא משם שמבואר בטור, כשהוא אומר שם בטור כמו השולחן ערוך של לעשות קשר בסוף הרצועה של יד, צורה של יוד, מביאה שם הטור שיש נוהגים לחתוך שם הצורה של יוד. אז כמובן שהוא פרש שאין כאן מחלוקת, אלא העיקר שיש שם יוד, או בקשירה או בחיתוך. אז בצורה שהוא עושה, הוא בא משם צדק, הוא בא עם בצורה, אם היוד ההפוכה הזאת היא קשירה, אז יש לו את זה יוד בקשירה. ואם זה לא טוב, אז יש לו את היוד שנעשית על ידי החיתוך. יש לי צריך לראות יותר באריכות את העניין הזה בספר דברי יעקב למסכת שבת, בדף סמך ב', אתם שומעים את זה באריכות, גם בספר איגרת נדירה מהקהילות יעקב במהדורות המאוחרות, יש שם באריכות, גם עם המכתב של הסטייפלר בעניין השנים הקדמוניות, שהוא היה דנוי לפי המנהג הראשון. עכשיו נעבור, בלי נדר לדף סמך ב' עמוד ב', אומרת הגמרא, יש כאן אנשים מחפשים סגולות לפרנסה ויש כאן סגולה גדולה בגמרא, בפרט עכשיו במצב שקשה, הרבה אנשים לא יוצאים לעבודה. אומרת הגמרא, שמי זה מזלזל בנטילת ידיים, דבר פה שהכוונה בעיקר לנטילת ידיים לאוכל, לסעודה שאדם נוטל. תכף בא בשולחן אוכל זה, הוא הביא את זה. אז זה חס וחלילה עושה ההפך מפרנסה. ואומרת הגמרא, אמר רב חיסדא, אנא משאי בלא חף נמיה. דהיינו, הייתי נוטל נטילת ידיים ללחם בשפע של מים. ויהבו לי בלא חוף לטיבותה. והשולחן ערוך מביא את זה מהשולחן ערוך. זה נדיר מאוד שיש בשולחן ערוך שם של אמורה. יש לא המקום היחידי, אבל זה נדיר מאוד. אומר השולחן ערוך בסימן מוחד סעיף ת' צריך להיזהר בנטילת ידיים, שכל המזלזל בנטילת ידיים חייב נידוי רחמנא ליצלן, ובא לידי עניות ונעקר מן העולם. סעיף י', אף על פי ששיעורם ברביעית, פירוש רביעית על עוגדיים שהוא בצעה וחצי, יוסיף ליטול בשפע דאמר רב חיסדא, אנא משאי מלוא חוף לימיה, ויהבו לי מלוא חוף נתיבותה. לזלול ידיים בכמה שיותר מים, בכמה שיותר ללמוד את ההלכות, לדעת ליטול היטב בקשרות ובעידור. יש עוד סגולה שקשורה לסעודה, סגולה לפרנסה, כתוב בה משנה ברורה בסימן קפ"ה. אומר המשנה ברורה, כתב בספר החינוך, כל הזעיר בברכת המזון, מזונותיו מצויות לו כל ימיו בכבוד. זאת אומרת, לא רק שיש לו את האוכל, מהשמיים מזמינים לו את האוכל שלו, אלא בדרך כבוד. כתב בספר החינוך, החינוך היה מהראשונים לפני יותר מ-700 שנה. כתב בספר החינוך, הוא כותב שם שהוא קיבל את זה מרבותיו כמדומני. כל הזעיר בברכת המזון, מזונותיו מצויות לו כל ימיו בכבוד. נפתח אולי בלי לדעת ונקרא את הלשון של החינוך עצמו. למד בספר החינוך. כך מקובל אני מרבותיי ישמרי מקל, שכל הזהיר בברכת המזון, מזונותיו מצויים לו בכבוד כל ימיו. וכמו שאמרנו, המשנה בו הזמן קופה מביא את זה, ועוד עוד ספרים מביאים את זה, עוד כמה פוסקים מביאים את זה. ואיפה הם למדו את זה? ייתכן כך. יש דבר שנקרא סמוכים, שדורשים שתי פסוקים שכתובים אחד ליד השני, אחד מלמד על השני. כך מובן בתוספות במסכת סוכה שהקש, זה שתי דברים שכתובים ביחד, וזה משתי פסוקים סמוכים אחד לשני, זה נקרא מידת סמוכים. תוספות בסוכה כמובן דף למד א' עמוד א'. אז בפרשת עקב כתוב את המצווה של ברכת המזון, כתוב שם ככה. פרק ח', פרשת עקב פרק ח', פסוקים ז', ח', ט', י', כתוב כך: כי אדוני אלוהיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר. זה פסוק ז'. עכשיו פסוק ח': ארץ חיטה ושעורה, וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, פה כתוב את שבעת המינים. פסוק הבא, פסוק ט': ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, לא תחסר כל בה, ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת. פסוק י': ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. זה המצווה של ברכת המזון. ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. עכשיו, על מה יש ברכת מצוות ברכת המזון מדאורייתא? כתוב בשולחן ערוך בסימן ר' י'. סימן רשתת סעיף ג' אומר שולחן ערוך, כל הברכות, אם נסתפק עם ברך עם לאו, אינו מברך, לא בתחילה ולא בסוף, חוץ מברכת המזון, מפני שמנת של תורה. מה אומר שולחן ערוך? כל הברכות של האוכל, לפני האוכל, אחרי האוכל, חוץ מברכת מזון, הוא מסופק אם הוא ברך או לא, ספק ברכות להקל ולא יברך. אבל ברכת מזון היא דאורייתא, אז אם הוא מסופק אם הוא ברך, אז הוא כן צריך לברך. אומר המשנה ברורה על המקום, בסעיף קטן י', שמלשון השולחן ערוך נראה, שזה אומר כמו הרמב״ם והסמג, שהברכה האחרונה, הברכה בין ג' לשבעת המינים, זה רק מדרבנן. כי נראה מלשון השולחן ערוך שרק ברכת המזון זה דאורייתא וספקו לחומרה. שאר הברכות הן מדרבנן וספקה מכולן. אבל מביא המשנה ברורה, יש הרבה ראשונים שחולקים על זה. כמדמן שהרב אחידה באיזה מקום מונה בערך 10 ראשונים שזורים שברכת המזון של שבעת המינים זה דאורייתא. על כל פנים, מאיפה למדו את הדבר הזה? לפי השולחן ערוך, שברכת המזון דאורייתא זה רק הלחם. ומאיפה למדו לפי הראשונים החולקים שברכת הברכה האחרונה דאורייתא זה עד שבעת המינים? אז מבואר בגמרא בעשרת ברכות דף מדל עמוד א', ובראשונים שם, ברשב"א שם, שלומדים את זה מסמיכות הפסוקים. בפסוק י' כתוב, ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ ואשר נתן לך. פסוק אחד לפני זה, פסוק ט' כתוב, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, אז נזכר פה לחם. אז מהסמיכות הזאת עומדים שמצוות ברכת המזון דאורייתא זה רק הלחם. ואלה שסוברים שעל כל שבעת המינים, כי עוד פסוק אחד הלאה כתוב, ארץ חיטה ושעורה וגבדנה ורימון זה דמותה, שזה הפסוק של שבעת המינים. אז הוויכוח פה זה, האם ללמוד את הסמוכים רק על פסוק אחד לפני זה, או על זה פסוקים לפני זה. עכשיו, הפסוק האחד שבו כתוב לחם, אז מה כתוב? ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם. כתוב פה יהיה לך שפע של לחם ובקלות, בכבוד. עכשיו, נמשיך בני נדרן. זה ראינו במסכת שבת, דף סמך ב' עמוד ב'. זה בפרק שישי של מסכת שבת, זה הפרק שעכשיו אוחזים בימים האלו בדף היומי. בשביל להגיד כמה דברים בעניין של דף היומי. נעבור בני נדר לדף, לעמוד הבא. דף סמך ג' עמוד א'. אומרת הגמרא, אמר ברמיה, אמר בלזר, שני תלמידי חכמים המחדדים זה לזה בהלכה, והם לומדים יחד, מחדדים אחד את השני, השאלות, התשובות, הדברים מתבררים. הקדוש ברוך הוא מצליח להם, שנאמר, פסוק בתהילים פרק ממי, והדרכה הצלח, נקרא בני נותן שעוד בפסוק בתהילים. פסוק ד' ו-ה', פרק מ-ה', פסוק ד' חגור חרבך על ירך גיבור, הודך והדרך. פסוק ה', והדרך צלח רחב על דבר אמת, וענוות צדק ותורך נוראות ימיניך. חגור חרבך על ירך גיבור, הודך ועד עריך. ועד עריך צלח רחב על דבר אמת וענווה צדק ותורך נוראות ימיניך. אז אומר על זה, אומר על זה רבי ירמיה בשם רבי אלעזר, שני תלמידי חכמים המחדדים זה לזה בהלכה, הקדוש ברוך הוא מצליח להם שאומר, והדרך צלח, אבל אל תקרא והדרך אלא וחדדך. ולא עוד, אלא שעולים לגדולה שנאמר צלח רחב. יכול אפילו שלא נשמע, תלמוד מה עבר אמת. יכול אם יגיס דעתו, תלמוד מה ועד והצדק. ואם עושים כן, זורחים לתורה שניתנה בימין שנאמר, בתורך נוראות ימיניך. הרב נחמן יצחק אמר, זוכים לדברים שנאמר בימים שלמו במינה של תורה. דאמר רב אמר רב שילה ואמר לה אמר רב יוסף ברחב אמר רב ששת. מהי תכתיב במשלי פרק ג' אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד. כתוב בספר משלי פרק ג' ימינה, בשמאלה, עושר וכבוד. אחרי זה דרכיה, דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום, עץ חיים למחזיקים בה ותומכיה מאושר. לפני כן, זה הולך כך, מתחיל לפני כן הפסוקים. אשרי אדם מצא חוכמה ואדם יפיק תבונה, הכוונה לחוכמה ותבונה של התורה. אשרי אדם מצא חוכמה ואדם יפיק תבונה. כי טוב שכרה מסחר כסף ומחרוץ תבואתה. יקרה עם פנינים וכל חפציך לא ישבו בה. אורך ימים ימינה בשמאלה עושר וכבוד. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. עץ חיים מחזיקים בה ותומכיה מאושר. יש פירוש יפה על זה מרב חיים גולדסטל סוף הנפש החיים. הוא אומר שהעולם הזה זה כמו נהר שוטף של תאוות רעות. ומה המגן שאדם מתנקה מהשטויות האלו, התורה הקדושה, שבתורה הקדושה יש אור רוחני שמקדש את האדם בקדושה עליונה. אז אומר על זה נאמר, עץ חיים מחזיקים בה ותומכיה מאושר. אומר אדם שחס וחלילה טבע בנהר שוטף, פרדי הזה הרגעים האחרונים שלו, פתאום מוצא גזע גדול של עץ צף בנהר, הוא נאחז בו חזק, הוא אומר, זה הוא ינצל. הוא נזהר לו להפסיק לרגע אחד מלאחוז אותו, כי אם הוא רגע מפסיק לאחוז אותו, הנהר שוטף אותו וזהו. אבל זה התורה. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר. התורה זה עץ חיים שצף על כל השטויות של העולם הזה, אדם צריך להיאחז בו בכל כוחו, לא לעזוב אותו אפילו לרגע. משיכה הגמרא. אומרת הגמרא על הפסוק הזה, אלא בימינה אורך ימים איכה או של חבוד ליקה, לא, אלא מימינים בה אורך ימים איכה וכל אשכנו של חבוד, אלא מסמינים בה אושר וכבוד איכה אורך ימים ליקה. הגמרא מביאה בהמשך דף ס"ג עמוד ב' את הפסוק בקהלת פרק י"ד שכתוב שמח בחור בילדותיך ויטיבך לבך בימי בחורותיך ולך בדרכי ליבך ובמראה עיניך ודע כי על כל אלו הביאך אלוקים במשפט. אז הגמרא שהחלק הראשון של הפסוק זה היצר הרע אומר לבן אדם, החלק השני של הפסוק זה היצר הטוב אומר לבן אדם. שמח בחור בילדותיך ויטיבך לבך בימי בחורותיך ולך בדרכי ליבך ולך בדרכי ליבך ומראה עיניך, זה היצר הרע. ודעתי על כל אלוי אחי אלוקים במשפט, זה היצר הטוב אומר. אמרו קצת בלי נדר לפרק הקודם. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא כך, אמר רב ורבי חנינא, רבי יוחנן ורב חביבה מדבקו לסדר מועד, כל כך זוג הרבי ורבי רבי נתן, כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיכה, נתפס על אנשי ביתו. זאת אומרת, אם אדם, הוא מתנהג בסדר, הכל יבוא בגלל שמעלה, הוא נקי, אבל המשפחה שלו מתנהגים לא בסדר. ואם הוא יתאמץ לשנות אותם, שיתנהגו כמו שצריך, ישמעו לו. הוא לא עושה את זה, אז נתפס על אנשי ביתו. זאת אומרת, הוא נענש על מה שהם עשו. אפילו שהוא עצמו צדיק כמו, הוא לא עשה שום עברה. באנשי עירו, נתפס אנשי עירו, אחד שיש לו השפעה בכל העיר, יכול להשפיע על כולם, והוא לא משפיע עליהם, אז נתפס על כל עבירה שהם עושים. ומי שיכול להשפיע על כל העולם כולו, ולא משפיע, נתפס על כל העולם כולו. אמר פאפה והנדברה שגלותה, נתפסו על כולי אלמה. זאת אומרת, ראשי השלטון, הם עתידים להיענש על עבירות של כל הציבור כולו. כי היה בידם למנוע הרבה עבירות, להשפיע השפעה חיובית, השפעה תורנית על כל הציבור כולו. כי עד אמר רבי חנינא מאי דכתיב, בספר ישעיהו, השם במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו. אם שרים חטאו, זקנים מה חטאו? אלא הם על זקנים שלא מחו בשרים. הזקנים היו, שהם הצדיקים, היו צריכים למחות בשרים בראשי השלטון, למה הם עושים שלא כהוגן. עכשיו, בפרק שיש שם מהסוגיות של קבלת התורה, אנחנו הרי עכשיו אוחזים בימים של ספירת העומר, זה בשביל הכנה למתן תורה. אומרת הגמרא, מסכת שבת דף פיחת עמוד ב', אמר רבי יהושע בן לוי, מאי דכתיב בספר שיר השירים, לחייו כערוגת הבושם, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נתמלא כל העולם כולו בסמים. וכיוון שבדיבור ראשון נתמלא דיבור של בני אחד הלך, הוציא הקדוש ברוך הוא הרוח מאוצרותיו, והיה באוויר ראשון ראשון, שנאמר ספנותיו ששונים יוצאות באור, באור עובר, אל תקרא ששונים אלא ששונים. ואמר רבי שוב בלוי, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא יצתה נשמתן של ישראל, ומשהו כעת לביטת נשיקה שנאמר, נפשי יצא מדברו, כך כתוב בשיר השירים, זה לחלוטן תורה. ומאחר שמדיבור ראשון יצאה נשמתה, דיבור שניח קיבלו, הוריד הקדוש ברוך הוא טל שעתיד להחיות בו מתים, והחיה אותם. זה היה שוב בלי נדר. ואמר רבי שמעון בן לוי, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא יצתה נשמתן של ישראל, זה משהו כמו מיתת נשיקה, ומתן תורה בכל מדיבורה בעשרת הדיברות. שמה נפשי יצא מדברו, מאחר שמדיבור ראשון יצתה נשמתן, דיבור שני אך קיבלו, אור איתן שעתיד להחיות בו מתים ויחיה אותם, שנאמר גשם נדבות תניף אלוקים, נחלתך ונלאה אתה כוננת. מה יש לנו ללמוד מזה? אמר רבי חיים וולוז'ין הצה"ל, שכל פעם שיהודי לומד את התורה, יש פה כביכול בחינה של מעמד הר סיני, שהשם פח מלמד אותו את התורה. אדם יכול לזכור על ידי התורה הקדושה לאורות עליונים שאי אפשר לתאר. אצלם זה היה עד לעוצמה של מיתת נשיקה ותחיית המתים, שכל אחד מהם חווה. לא כל אדם יכול לזכות עד כדי כך, אבל כל אחד יכול לזכות לאורות עליונים עצומים שהוא מרגיש אותם על ידי לימוד התורה. אלא שהיצע רע הוא פיקח גדול, אז הוא מכניס לאדם עצות גדולה נגד לימוד התורה. צריך להתגבר, לא להתחשב בזה. תמיד תמיד להתאמץ בלימוד התורה בכל כוחו, כי הם חיים ואורך ימים והם נגע יומם ולילה. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, אמר רבי אלעזר, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, יצתה בת קול ואמרה להם, זה דף פי ח' עמוד א' מסכת שבת, פרק תשיעי. אמר רבי אלעזר, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, יצתה בת קול ואמרה להם, מי גילה לבניי רז זה שמלאכי השבת משתמשים בו. נכתיב בתהילים, ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח עושה דברו נשמע בכל דברו, ברישה עושה ועד הר נשבוע. נחזור בלי לנו שוב על הגמרא, זו גמרא יסודית מאוד. אמר רבי אלעזר, בשעה שקדימו ישראל נעשה לנשמע, דהיינו הכוונה שכתוב בפרשת, סוף פרשת משפטים, בפרק כ"ד פסוק ו: ויקח, דהיינו משה רבנו, ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם ויאמרו כל אשר דיבר אדוני נעשה ונשמע. יש שיר ידוע, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. באמת אין פסוק כזה בתורה, זה חיבור משני פסוקים. בפרשת יתרו כתוב, משה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו אדוני נער למור, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתם מצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, ועתיים שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי ויהייתם לי סגולה מכל העם וכלי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. ויבוא משה ויקרא את זקני העם וישם לפניהם את כל הדברים אליה אשר צבאו אדוני, ויענו כל העם יחדיו ואמרו כל אשר דיבר אדוני נעשה. וישב משה את דברי המלאד, ואני לא רואה פה נעשה ונשמע. והיינו כל העם יחדיו ואמרו כל אשר דיבר השם, נעשה. ואילו בא פסוק בפרשת משפטים שכתוב, נעשה ונשמע, לא כתוב היינו כל העם יחדיו ואמרו. כתוב, ויקח ספר הברית ויקרא אוזני העם ואמרו, כל אשר דיבר עדיין נעשה ונשמע. זה צירוף מחברים בשני הפסוקים. אז אומרת הגמרא שרב לעזר אמר, שבשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, יצתה בת קול מהשמיים והכריזה, מי גילה לבניי רז זה? רז זה סוד, סוד זה שמלאכי השרת משתמשים בו. נכתיב ברכו השם מלאכיו כמו כוח עושה דברות שבו כל דברו. צריך להבין פה, הגמרא משבחת מאוד את העניין שהם הקדימו לעשה נשמע, מה המשבח של זה? אז מבואר בגמרא, שהצדוק ישר, בהמשך הסוגיה שהצדוק אחד שאל את רבה, איך אמרתם נעשה לפני ששמעתם? אולי יהיה דברים שאתם לא יכולים לקיים. אז עונה לו רבה שהקדוש ברוך הוא כולך אוהב אותנו, לא חשבנו שלא העלינו על דעתנו שיהיה כזה דבר שייתן לנו דבר שלא יכולים לעמוד בו. אז למה הדבר הזה נקרא רז? ולמה מה זה שמלאכי השם משתמשים בו? אתם אומרים כך, מה זה משתמשים בו? הכוונה היא כזאת. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות, כמו שכתוב במשנה מסכת זאת פרקי, כל מה שכתוב בפרשת בראשית, והם אומרים, יהי אור ויהי אור. כל דבר שהקדוש ברוך הוא ציווה שהיא ברא נברא. ניקח לדוגמה את המלאכים שבאו לאברהם אבינו. אחד המלאכים ההם היה תפקיד שלו להחריב את סדום, מלאך אחרי זה להחריב את סדום. המלאך כמה שוקל? 0 גרם בחורה. סדום עיר שלמה כמה שקלה? מאות ויותר מזה שקטות. אם המלאך, כמה זמן לקח למלאך להחריב את סדום? זמן קצר מאוד. ואם המלאך היה יום לפני שהשם ציווה אותו להחריב את סדום, ננסה להחריב את סדום, מה מצליח? לא. כי באיזה כוח הוא הצליח? כשהשם ציווה אותו, השם נתן לו גם את הכוח לזה. כשהקדוש ברוך הוא מצווה, יחד בציווי נותן כוח. אז זה הכוונה, המלאכים תמיד אומרים לעשה ונשמע, למה? כי מה תגיד, אולי זה מה שאתם לא יכולים? לא, ברגע שהשם יצווה הוא נתן לנו את הכוח, כמו שבציווי יהי אור, נברא אור לכל העולם, לדורי דורות. כל ציווי דבר השם נותן את הכוח להתקיים. אז מה הבעיה להגיד לעשה ונשמע? אתה אומר, אולי עשו אותנו דבר שקשה לנו, ברגע שהוא מצווה אותנו, להפוך ליכולים. כי יחד עם הציווי כלול נתינת כוח לקיים את הציווי. וכמה שאדם יותר מבין שהציווי מחייב, אז הוא גם בכוח יותר גדול. מנהגה מבין לדוגמה, הבין שהציווי של והגית ביומם ולילה זה כמעט בלי הפסקה. הוא כמעט בקושי היה יושן, הוא קיבל לשמיים את הכוח בזה. כי עד כמה שאדם מאמין בציווי ובקדושה שלו, מתחבר לזה ולאשר ברך, זה גם את הכוח יחד בציווי, את הכוח שניתן עם הציווי. שבי עזור עסקי כולנו, לשלוט טובה בכל העניינים, אבל כנראה צריך.